שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכת במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק בהמה המקשה, נסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. אחרי שבפרק הקודם עיקר הנושא היה דיני טריפות, וגם בפרק הזה בדף עין וב נחזור לדיני טריפות, באמצע המשניות עסקות בנושא של עובר במעימו. עכשיו כרגע לא נאמר למה זה מובא כאן, נאמר על זה משהו בסוף השיעור. כרגע נקדים בקצרה את הדין של עובר במעימו, ואחר כך נראה את הדין של המשנה. אז הדין של עובר במעי אמו אומר שאם בהמה הייתה מעוברת ושחטו אותה, אז השחיטה שלה מתירה גם את העובר שהיה בתוכה. עכשיו הדין הזה מאוד מחודש, כי זה אומר שמדאורייתא, בין אם העובר הזה יצא מת ובין אם הוא יצא חי, הוא מותר באכילה. כלומר שאין כאן לא דין של נבלה ואפילו לא דין של עבר מן החי, עד כדי כך שמדאורייתא יוצא שמותר לאכול בהמה כשהיא עדיין בחיים, פשוט לתלוש לרגל ולאכול. זה הדין באופן כללי. בדפים הבאים נעסוק בעד כמה הדין הזה רחב. כרגע רק נראה את המקור, זה מופיע בדף הבא, בדף סמכתת. הגמרא לומדת מהפסוק, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גירה בה בהמה, אותה תאכלו. עכשיו, מזה שכתוב בהתחלה וכל בהמה, ובסוף בה בהמה, אז דורשים בהמה בה בהמה, כלומר שמותר לאכול בהמה שנמצאה בתוך בהמה שנשחטה. אז זאת הקדמה קצרה לגבי עובר במעימו, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא של היום. היום נלמד רק את החלק הראשון של המשנה. אז הנושא שלנו זה מה קורה אם אותו עובר לפני שהאימא נשחטה, הוציא אחד מאיברים שלו, איך זה משפיע על הדין. אז אומרת המשנה שזה תלוי איזה איבר, אם הוא הוציא את הראש, אז זה נחשב שהוא כבר נולד, וממילא הוא כבר לא ניתר בשחיטה של האימא שלו, ואם הוא חי צריך לשחוט אותו, ואם הוא מת, הוא נבלה והוא אסור באכילה. זה אם הוא הוציא את הראש, ובזה לא נעסוק היום. לעומת זאת, אם הוא הוציא את היד, אומרת המשנה שזה לא משפיע, והעובר עדיין מותר. זה מה שכתוב במשנה. מה שלא ברור זה האם כשהמשנה אמרה שהוא מותר, האם היא התכוונה רק לעובר, אבל היד שיצאה עדיין אסורה, או שגם היד מותרת. עכשיו ברור לגמרא שאם כששחטו את האמא, היד עדיין הייתה בחוץ, אז ברור שהיא אסורה, כי בשביל שהיא תותר על ידי שחיטת האם, היא צריכה להיות בתוך האם. השאלה היא מה קורה אם הוא החזיר את היד לפני ששחטו את האם, האם זה עוזר לו וגם היד תהיה מותרת, או שברגע שהיד יצא, נגמר הסיפור, כבר אי אפשר לתקן. זה הנושא שלנו היום, ולגבי זה הגמרא מביאה מחלוקת. רב בתחילת הסוגיה אומר שהיד עדיין אסורה, לעומת זאת רבי יוחנן באמצע עמוד ב' אומר שהיד מותרת. עוד פעם, הנושא שלנו זה שהוא הוציא את היד לפני השחיטה, העובר עצמו ברור שמותר, אם היד נשארה בחוץ בשחיטה אז ברור שהיד עצמה אסורה, אם הוא החזיר את היד לפני השחיטה אז רב אוסר ורבי יוחנן מתיר. עכשיו לגבי המחלוקת הזאת אנחנו נראה שלושה דיונים ובזה נסיים. הדיון הראשון יהיה להביא את הסברות של רב שאוסר. הדיון השני שיקח את רוב השיעור, זה מתחיל בהתחלה ונגמר באמצע עמוד ב', יהיה 3 קושיות על רב ותירוצים. והדיון השלישי באמצע עמוד ב' זה 2 קושיות על רבי יוחנן. אז אנחנו מתחילים בדיון הראשון, מה הסברה של רב שאוסר את היד אפילו שהוא החזיר אותה לפני שהאימא נשחטה. לגבי זה הגמרא מביאה שתי גרסאות, אחת בתחילת הסוגיה ואחת בסוף. בתחילת הסוגיה אומרת הגמרא שהוא לומד את זה מהפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. עכשיו ברור שהפשט של הפסוק זה לגבי הדין של טריפה, אבל כיוון שהמילה בשדה כאן לכאורה מיותרת, אז דורשים את זה גם לענייננו. אומר רב שזה בא ללמד שכל בשר שאמור להיות במקום מסוים והוא יצא החוצה אל השדה הוא נאסר. זה כולל בשר של קודשים שיצא מהמקדש או מירושלים, וזה גם כולל את המקרה שלנו שהעובר הזה אמור להיות בתוך הרחם בשביל להיות מותר, והוא הוציא חלק ממנו, אז החלק שיצא נאסר. זה המקור של רב בתחילת הסוגיה. לעומת זאת בסוף הסוגיה, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא מביאה ספרה אחרת, וזה שרב סובר שהעבר שיצא זה נחשב כאילו שהוא עצמו כבר נולד, וגם אם הוא יחזור פנימה זה כבר לא יעזור, הוא כבר נולד. ממילא כיוון שכביכול היד הזאת כבר נולדה, אז השחיטה של האם כבר לא עוזרת ליד, כי הרי היד כבר נולדה, היא כבר נפרדה מהם. ומצד שני כמובן שאי אפשר לשחוט יד בפני עצמה, ולכן לא יעזור כלום, ולכן אפילו שהבהמה תחזיר את היד לפני השחיטה זה כבר לא יעזור והיד נשארת אסורה. אלה שתי הסברות. עוד פעם, הסברה הראשונה זה ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, והסברה השנייה זה שיש לידה לאיברים, כלומר היד כאילו נולדה. עכשיו שואלת הגמרא לפי רש"י מהי בעיניו, כלומר מה נפקמינה בין שתי הסברות. אומרת הגמרא, הנפקמינה היא כשרוב היד יצא אבל חלק נשאר בפנים, מה הדין של אותו חלק שנשאר בפנים? לפי הסברה של ובשר בשדה טרפה, מה שיצא החוץ על השדה הוא מה שנאסר, מה שנשאר בפנים הוא מותר. לעומת זאת, לפי הסברה שהיד כאילו נולדה, אז מספיק שהרוב יצא בשביל לחשב לידה, ואז זה נחשב שכל היד נולדה, גם מה שנשאר בפנים, וממילא גם מה שבפנים יהיה כבר אסור. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו את ארבע השורות הראשונות וארבע האחרונות, ועכשיו אנחנו חוזרים לעמוד א' לשורה הרביעית מתחילת הגמרא ונראה את החלק השני. החלק השני של השיעור זה כאמור שלוש קושיות על שיטת רב שאוסר. עכשיו נקדים שכל שלוש הקושיות שנראה הן בעצם אותה קושייה, וממילא גם התירוץ יהיה אותו תירוץ. מה הקושייה? הקושייה היא שאנחנו נביא שלושה מקורות תנאים ששם אנחנו נראה שיש הבדל אם הוא החזיר את היד פנימה לפני השחיטה או שהוא לא החזיר, שאם הוא החזיר מותר ואם הוא לא החזיר אסור. עכשיו לגבי מה זה אמור שזה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, אז לכאורה יש שתי אפשרויות, או לגבי העובר או לגבי היד. אז בואו נבדוק, לגבי העובר זה לא יכול להיות, כי לגבי העובר זה לא משנה אם הוא החזיר את היד, העובר בכל מקרה מותר. אלא חייבים לומר שהנושא זה היד, ולפי זה יוצא שלגבי היד זה כן משנה אם הוא החזיר את היד פנימה לפני השחיטה, שאם הוא לא החזיר היד כמובן נשארת אסורה, אבל אם הוא החזיר לפני השחיטה אז היד מותרת. אז הנה ראיה לרבי יוחנן וקושייה על רב, כי רב אמר שגם אם הוא החזיר היד נשארת אסורה. אז זאת הקושייה שנראה, כאמור נראה את זה משלושה מקורות שונים, וכאמור גם התירוץ בשלושתם יהיה זהה. מה התירוץ? אומרת הגמרא, אותם מקורות ששם זה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, באמת לא עוסקים לא בעובר, כי העובר בכל מקרה מותר. מצד שני לפי רב הם גם לא עוסקים ביד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה. אלא במה הם עוסקים? הם עוסקים בדבר שלישי, וזה החלק שהיד שנמצא ממש על הגבול, זה נקרא מקום החתך. אותו חלק של היד שנמצא במקום החתך, כלומר שהוא כמעט יצא, אבל הוא נמצא על הגבול, מצד אחד זה לא נחשב שהוא בחוץ, ולכן אם הוא יחזיר את זה פנימה זה בסדר, מצד שני, איך שזה כרגע שהיד בחוץ, אז מקום החתך גם לא נחשב בפנים, והרי ברור לפי כולם שלפחות בשחיטה עצמה, רק מה שבפנים נהיה מותר, לכן לפי אותם מקורות, העובר עצמו תמיד מותר, היד עצמה תמיד אסורה, מקום החתך, אם הוא החזיר את היד פנימה אז הוא מותר, ואם הוא לא החזיר אז הוא אסור. זה התירוץ שהגמרא מביאה לכל שלושת המקורות, ועכשיו שהקדמנו גם את הקושייה וגם את התירוץ, נראה עכשיו את שלושת המקורות עצמם, ובסוף נעיר שתי הערות. אז המקור הראשון או הקושייה הראשונה היא מהניסוח של המשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב, הוציא העובר את ידו והחזירו מותר. משמע שדווקא אם הוא יחזיר זה מותר. זה המקור הראשון. המקור השני מובא שש שורות מתחתית עמוד א', וזה מברייתא שגם כן מביאה את הדין של המשנה, אלא שהיא מפרטת קצת יותר, והיא אומרת במפורש שאם הוא יחזיר לפני השחיטה מותר, ואם הוא לא יחזיר לפני השחיטה אסור. זה המקור השני, והמקור השלישי זה ברייתא של אבימי מבי חוזאי, זה נמצא בשורה העשירית בעמוד ב', הברייתא דורשת את הפסוק שבנו מקודם, שהוא בעצם המקור לכל הדין הזה של עובר במאימו. נזכיר, הפסוק הוא וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה וכו'. והברייתא דורשת, ואני מצטט את הברייתא, פרסה החזיר אכול, פרסות החזיר אכול. מה הכוונה? מבינה הגמרא שהברייתא באה ללמד שמותר לאכול רק את מה שהוא החזיר פנימה לפני השחיטה, כלומר שאם הוא החזיר פרסה, מותר לאכול פרסה, אם הוא החזיר שתי פרסות, מותר לאכול את שתיהן. אז הנה עוד ראיה, שרק אם הוא החזיר זה מותר, וזאת הראיה השלישית נגד רב. אז אלה ראיות נגד רב, וכאמור הגמרא עונה על כולם שהם לא התכוונו ליד, היא בכל מקרה אסורה, אלא הם התכוונו למקום החתך, שזה באמת מותר רק אם הוא יחזיר. זאת התשובה באופן כללית, אבל נעיר הערה על המקור הראשון ועל המקור השלישי. הערה על הקושייה הראשונה זה שבהתחלה הגמרא ניסתה לענות עליה בצורה אחרת. איך? הגמרא ניסתה לומר שבאמת המשנה לא התייחסה ליד וגם לא למקום החתך, אלא לעובר עצמו, וזה שהיא אמרה שרק אם הוא החזיר את היד זה מותר, היא לא התכוונה שבאמת זה רק אם הוא החזיר את היד, היא רק הזכירה את החזרת היד, אגב המקרה הבא, שזה הוצאת הראש, ששם אומרת המשנה בפירוש שגם אם הוא יחזיר את הראש זה לא יעזור, כי ברור שברגע שהוא הוציא את הראש הוא כבר נחשב נולד ולא יעזור כלום, הוא חייב שחיטה בפני עצמו. זה היה התירוץ הראשון, שזה רק הוזכר אגב החידוש של הראש, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, בראש אין שום חידוש, ואם כבר, הראש הוא זה שהוזכר אגב היד, שכיוון שביד המשנה אמרה שזה רק אם הוא החזיר מותר, אז הזכירו את זה גם בראש, אבל באמת בראש עצמו, ברור שלא משנה אם הוא החזיר או לא, בכל מקרה זה אסור. למה בראש זה ברור? אז הגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד זה ממשנה בבכורות, שמדויק שם שאם הוא בר של אדם רק הוציא את הראש, הוא כבר נחשב הבכור לכל עניין, גם לגבי פדיון הבן, גם לגבי נחלה. אז אנחנו רואים שם שהוצאת הראש נחשבת לידה גמורה, אז אנחנו לא צריכים את המשנה אצלנו, זה מקור אחד, אבל דוחה הגמרא שזה לא מקור טוב, כי זה מדבר לגבי אדם, ויכול להיות שדווקא באדם יש חשיבות מיוחדת לפנים ולראש, אבל אולי בבהמה זה לא, לכן הגמרא מביאה מקור נוסף, וזה מהמשנה בהמשך, בעין זין עמוד א', שם המשנה מדברת על הנושא שלנו, שחלק מהעובר יצא לפני השחיטה של אמא שלו, ואומרת המשנה שם שאם חלק מהשליה יצא לפני השחיטה, אנחנו אוסרים את כל השליה, כלומר שהשליה לא תותר לידי השחיטה של האם. למה? כי כשאנחנו אנחנו רואים שליה, גם אם כרגע אין שם עובר, אנחנו מניחים שהיה שם עובר והוא נימוח, וממילא כיוון שחלק מהשליה יצאה, ואנחנו לא יודעים מהו החלק שהיה בתוך אותו חלק שיצא, ויכול להיות שזה היה הראש, אז אנחנו אוסרים את כל השליה, כי ברגע שהראש יוצא, זה נחשב שהוא נולד, והוא כבר לא ניתר בשחיטת האם. אז הנה שם כבר יש לנו מקור לזה שיציאת הראש אוסרת, ולא צריך שהמשנה שלנו גם תאמר את זה. לכן בזה הגמרא דחתה את התירוץ הראשון, שהצענו שאולי באמת המשנה התכוונה לעובר ולא ליד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה, ומה שהיא אמרה שזה דווקא אם הוא החזיר את היד, היא לא התכוונה לזה בדווקא, אלא זה נכתב רק אגב הראש. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי אם כבר הראש נכתב אגב היד, כי בראש אין חידוש, כי אנחנו נלמד את זה בדף עין זין. עד כאן הערה ראשונה על הקושייה הראשונה מהמשנה שלנו. הערה שנייה שנעיר זה לגבי הקושייה השלישית, זה נמצא בשליש העליון של עמוד ב'. נזכיר שהקושייה השלישית הייתה מהברייתא של פרסה פרסות, שהיא באה ללמד שרק מה שהוא החזיר מותר לאכול, אם פרסה אחת מותר אחת, אם שתיים מותר שתיים. בתחייה אמרנו שהיא לא מתייחסת ליד עצמה, כי לפי רב היד עצמה בכל מקרה אסורה, גם אם הוא החזיר, אלא היא מתייחסת למקום החטח. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה בשביל זה צריך גם פרסה וגם פרסות? לכאורה היה מספיק לכתוב רק פרסה, והיינו מבינים שאם הוא הכניס את הפרסה אז מקום החטח מותר, ואם הוא לא הכניס אז מקום החטח אסור. למה צריך גם פרסה וגם פרסות? אלא כנראה שזה בא ללמד כמו אהב המינה, שאם הוא החזיר, מקור אחד מלמד שמקום החטח מותר, ומקור שני מלמד שגם האיבר עצמו מותר. זאת הקושייה לתשובה, ועונה הגמרא שזה לא נכון. המקור השני לא בא ללמד על האיבר עצמו, כי לפי רב האיבר נשאר אסור, אלא הוא מלמד על משהו אחר לגמרי, וזה שאם בתוך הבהמה מצאנו עובר שהפרסות שלו הן קלוטות, כלומר שהן לא סדוקות כמו שהפרסות של בהמות טהורות אמורות להיות, אז למרות שלפי רבי שמעון עובר טהור שנולד כך אסור באכילה, במקרה כזה שהוא נמצא בתוך הבטן והוא ניתר, במקרה כזה שהוא נמצא בתוך הבטן אחרי ששחטנו את אמו, אז הוא מותר אפילו שהפרסות שלו קלוטות. עכשיו רק נשים לב שלפי זה, זה לא קשור בכלל לנושא שלנו שבו הוא החזיר את הרגל, האם זה מתיר אותו או שלא. וזה סיימנו את שתי הערות על שלוש הקושיות שבאנו נגד רבי יוחנן, הגענו בזה לאמצע עמוד ב' וסיימנו את החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור זה עיסוק בשיטת רבי יוחנן, אז באמצע עמוד ב' אולה מביא את שיטת רבי יוחנן שמתיר אם העובר החזיר את היד פנימה לפני השחיטה, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. שתי הקושיות שואלות מה רבי יוחנן יעשה אם המקור הראשון שהבאנו מקודם בדעת רב הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו, כלומר ברגע שהבשר יצא הוא אסור באכילה. בפעם הראשונה זאת קושייה של רב יהודה, והוא שואל איך אתה יכול לומר את זה, הרי רב ושמואל אסרו ומסרו את זה מהפסוק שהזכרנו. ועונה לו אולה, רבי יוחנן לומד את הפסוק אחרת, הוא אומר הבשר הזה אסור כל עוד הוא בשדה, אבל ברגע שהוא חזר פנימה הוא נהיה מותר. מאיפה הוא מוכיח את זה? מקורבן חטאת. כמו שאמרנו, הפסוק הזה שהוא בשר בשדה טרפה בא לאסור גם קורבנות שיצאו ממחיצתם, כלומר קודשי קודשים שיצאו מהמקדש, קודשים קלים שיצאו מירושלים. עכשיו אומר רבי יוחנן, לכאורה התורה יכלה להסתפק בפסוק הזה, אבל היא לא הסתפקה בזה, אלא בויקרא י' סביב הסיפור של נדב ואביהו, כששרפו את קורבן החטאת של ראש חודש, יש לנו עוד מקור שאם חטאת יצאה החוצה היא פסולה לגמרי ולא יעזור כלום. ממילא אומר רבי יוחנן, מזה שהתורה צריכה להביא מקור נוסף לגבי חטאת ששם זה פסול לגמרי גם אם הוא חזר, אנחנו לומדים שכל מה שנלמד מהמקור הראשון של ובשר בשדה טרפה זה פחות חמור, שזה פסול רק כל עוד זה בשדה, אבל ברגע שזה חזר זה נהיה מותר. זה הלימוד של רבי יוחנן שובשר בשדה טרפה אוסר כל עוד האיבר נמצא בחוץ. אז עם עצם הלימוד, אולה ורבי יוחנן הצליחו להסתדר, אבל עכשיו הגמרא מקשה מיטיבי מברייתא מפורשת שאומרת לא כך, כי הברייתא משווה את הפסוק של ובשר בשדה טרפה לביקורים ומעשר שני, שבביקורים ומעשר שני, באמת אם הם יצאו, אם החזירו אותם, אז הם מותרים. לעומת זאת, כל מה שלומדים הוא ובשר בשדה טרפה, זה כמו איסור טרפה, שכמו שאיסור טרפה אי אפשר לבטל, גם האיסור של בשר שיצא אי אפשר לבטל, וזאת קושיה על רבי יוחנן שאמר שאם הוא החזיר, זה מותר, ובאמת הגמרא נשארת בטל. יובטה. בזה סיימנו להקשות על רבי יוחנן. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא מבררת מאיפה הברייתא יודעת שבאמת במעשר שני ובביקורים, אם הם יצאו וחזרו, אז הם מותרים. אז לומדים את זה מהפסוק, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך וכולי. לומדים מכאן שרק שזה בשעריך, כלומר לא בירושלים, אז זה אסור. אבל אם זה חזר לירושלים, אפילו שזה יצא, אז זה נהיה מותר. בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', את ארבע השורות הבאות כבר ראינו בחלק הראשון, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה עובר במאי מוש, הוא הוציא את היד או את הראש לפני שהוא נשחט, אז אם הוא הוציא את הראש הוא נחשב שהוא נולד, ואם הוא מת אז הוא נבלה, ואם הוא חי צריך שחיטה. אם הוא הוציא את היד, גם אם הוא לא החזיר אותה, אז העובר עצמו ודאי מותר. לגבי היד עצמה, אם היא עדיין בחוץ כשהוא נשחט אז היא ודאי אסורה, אם הוא החזיר אותה זה מחלוקת שרב אוסר ורבי יוחנן מתיר. המחלוקת הזאת היא הנושא שלנו, וראינו לגביה שלושה דיונים. הדיון הראשון היה הסברה של רב שאוסר, שבהתחלה הגמרא אמרה שהוא לומד את זה מיובשר בשדה טריפה, שהוא לומד את זה מיובשר בשדה טריפה. בסוף הגמרא אמרה שהוא לומד את זה מסברה שזה נחשב כאילו שהיד עצמה נולדה, ונפקמינה בין שתי הסברות זה מה קורה עם החלק הקטן שלא יצא, שלפי הסברה הראשונה זה מותר, לפי הסברה השנייה זה נחשב שכל היד נולדה ולכן גם החלק הקטן אסור. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני היה אוסף של קושיות מהמשנה ומעוד שתי ברייתות, ששם לכאורה נראה שזה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, שרק אם הוא החזיר זה מותר, אז ודאי לא מדובר שם על העובר עצמו, כי העובר בכל מקרה מותר, אלא מדובר על היד, וזאת הוכחה לרבי יוחנן שאם הוא יחזיר זה מותר. זאת הקושייה מהמשנה ומשתי הברייתות, ועל כולם הגמרא ענתה שבאמת הם לא התייחסו ליד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה, אלא הם התייחסו למקום החטח, שבזה באמת רק אם הוא יחזיר זה מותר, ואם הוא לא יחזיר זה אסור. זה היה החלק השני. בסוגריים הערנו לקושייה הראשונה שניסינו להגיד תירוץ אחר אבל דחינו, ועל הקושייה השלישית שאלנו למה צריך גם פרסה וגם פרסות, וענינו שזה בא ללמד על היתר של עובר במאי אמו שנולד כשהפרסות שלו הם לא סדוקות. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי הקשנו על רבי יוחנן שמתיר את היד אם הוא יחזיר אותה, מה הוא עושה עם המקור של בשר בשדה טריפה. אז בהתחלה אמרנו שהוא לומד שזה רק כל עוד הבשר עדיין בחוץ, אבל ברגע שהוא חזר פנים אז זה מותר. הוא לומד את זה מזה שהתורה הוסיפה עוד איסור. הוא לומד את זה מזה שהתורה הוסיפה עוד פעם את האיסור הזה בקורבן חטאת, ושם באמת זה החלטי, אז לכן ובשר בשדה זה לא החלטי. שם באמת זה סופי, לכן בובשר בשדה זה לא סופי, אבל אחר כך הקשנו מברייתא מפורשת שמשווה את זה למעשר שני וביקורים, שבמעשר שני וביקורים זה לא סופי, אבל בובשר בשדה טרפה זה סופי, וזה קושייה על רבי יוחנן שאמר שזה לא סופי, כלומר שאם הוא החזיר זה מותר, ובברייתא יוצא שאסור, כל טוב.